היום יום רביעי, הראשון בפברואר 2023. אנחנו בעוד פרק של פודקאסט סיעוד ומדיה, במגזין שומרי הסף של המכללה האקדמית הדסה. שמי עדן ברוך, ואיתי ילוו את הפרק הזה בן אביטל ואור גרבלי. אז בן, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
תראה, ההתבטאות של קניה ווסט מאוקטובר האחרון מערוץ 2CBS בלוס אנג'לס היא רק טיפה בים באשר להתנגשות שבין חופש הביטוי ברשתות החברתיות לפגיעה בזהויות שונות.
You just get used to getting screwed by the Jewish media. And I'm saying, y'all done poked the bear too f***ing long.
Do you now regret saying DEFCON 3 on Jewish people? Are you sorry you said that?
No.
I think it matters. You should be.
Absolutely not.
במקרה הזה, פגיעה במיעוטים דתיים, היהודים. ובפרק הזה נעסוק בדיוק בנושא הזה כדי לפענח אותו לעומק. ומי שיהיו איתנו הם שני מומחים בתחום שיעזרו לנו להבין את הנושא טוב יותר.
האורחת הראשונה שתהיה איתנו כאן היום היא דוקטור שרון חלבה אמיר, מרצה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, וחוקרת את מערך היחסים המורכב של משפט, חברה וטכנולוגיה. תהיה איתנו גם מר אריק סגל, מרצה מומחה לרשתות חברתיות וניהול משברים. אז דוקטור שרון, תוכלי לספר לנו מהו חופש ביטוי?
חופש ביטוי זה זכותו של אדם, אני תמיד מלמדת שזאת זכות, זה לא חובה. זכותו של בן אדם לומר או לעשות או ליצור או לקרוא. חופש הביטוי הוא מורכב משתי זכויות עיקריות, הזכות לשמוע והזכות להשמיע. ולכן יש לנו במסגרת זה גם את חופש העיתונות, זכות הציבור לדעת וכו וכו, אבל גם את הזכות שלנו לממש את עצמנו, להגשים את עצמנו, בין אם ביצירה, בציור, בהכל. זאת אומרת, חופש הביטוי הוא לא רק לדבר, חופש הביטוי הוא גם חופש לשתוק. זאת אומרת, בעצם בזה שזה חירות, אז אתה לא חייב לדבר רק אם אתה רוצה. מה זה ביטוי? ביטוי זה הכל, כולל פורנו, כולל פדופיליה, כולל הכל.
מעניין. בן, אתה יודע מתי הוכר חופש הביטוי בישראל?
אז אתה יודע, עדן, השבוע בדקתי בספרייה ומצאתי מחקר משנת 2019 של אורן פז ואחרים, ושם נכתב שהזכות לחופש הביטוי הוכר כבר בבגץ כל העם, עוד לפני חקיקתם של חוקי היסוד. ועם חקיקתם של חוקי היסוד, זכה חופש הביטוי להגנה משמעותית וחזקה עוד יותר.
אז רגע, לחופש הביטוי אין גבול?
לכל חברה יש עקרונות שאותם היא מציבה אל מול חופש הביטוי. כשאנחנו מציבים את העקרונות, אז כל חברה מתוקנת רוצה לא לתת הגנה לביטויים מסוג מסוים, כמו שהזכרנו בכוונה עכשיו הרגע, הבעייתיים, הגזעניים שקוראים לרצח של אנשים, הסתה, פדופיליה וכו' וכו'. כן, אלו ביטויים, אבל חברה מתוקנת לא רוצה לתת אותם.
אוקיי, באשר להגבלה של החופש הביטוי במדינות, הדבר מובן. כל המדינות מייצרות איזשהו קו אדום בנוגע לזכות הזו. אבל מה קורה במרחב של הרשתות החברתיות? שהוא גלובלי, שאין בו ממש אמא ואבא? למשל, כמו במקרה שהצגנו בהתחלה עם קניה ווסט, שנתפס בעוד אמירה שנויה במחלוקת.
יש מדינות, למשל גרמניה, שמעבירות את האחריות אל הרשתות החברתיות. ואז הם אומרים, למשל, בגרמניה יש חוק שנקרא NetzDG. והחוק הזה אומר, בעצם, הרשת החברתית אסור לה שיהיה שום דבר שהוא לא חוקי שם, אוקיי? ליותר מ-24 שעות, אם זה תוכן בלתי חוקי בעליל, שוב לא ניכנס לשאלה בכלל איך אומרים דבר כזה, כאילו זה מאוד מאוד בעייתי, או שבוע אם זה סתם תוכן בלתי חוקי. זאת אומרת, וכמובן שהם לא אמורים לדעת את זה לבד, הכוונה אם פונים אליהם, הם חייבות להסתיר מנגנון של תלונות, שלא כמו נגיד בארץ, אנחנו יכולים לשלוח המון 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 תלונות לרשתות חברתיות, וזה לוקח זמן עד שמטפלים בזה, אז שם כאילו מעבירים את האחריות לרשתות החברתיות, זאת הגישה בעצם לא רק הגרמנית, אלא בכלל האירופאית, ואז אם אתם לא עומדים בעצם בהנחיות האלה, ומגישים דוח פעמיים בשנה, ומכשירים צוות, ומנסים לדאוג שלא יהיה דברים כאלה, אז אתם בבעיה.
איך זה בא לידי ביטוי בענישה?
כנס, הם מקבלים כנס. הם צריכים להסיר, למה זה עדיין בעיה? כי שוב, למשל, מה זה בלתי חוקי בעליל? איך את מוכיחה? הם אומרים שאם יש לגבי זה ספק, אז מעריכים את זה לשבוע.
אם נתייחס לאילון מאסק, שרכש את טוויטר עם מטרה ברורה להפחית את הרגולציה על השיח, בכך שהם משתמשים יוכלו להתבטא יותר בחופשיות, מה דעתך על זה?
מה שבעצם, כאילו אילון מאסק רוצה לעשות, זה לכאורה לא להכיל את הבחינה הפנימית הזאת של מה כן ראוי לתת לו, את הזכות להישמע ומה לא, אלא הוא עושה את זה בצורה מאוד פופוליסטית, אני מחזיר את כל מה שהיה לפני זה, ואני חושבת שחברה דמוקרטית צריכה גם לדעת להתגונן. לא שלא היו בעיות עם טוויטר ועם יתר הרשתות לפני זה, כי אנחנו יודעים שהם הפסיקו את טראמפ בנקודה מאוד מאוד מסוימת, לפני זה הם לא עצרו אותו ושכמותו במדינות אחרות וכו וכו, יש הרבה דיקטטורים שבגלל דברים שהם אמרו אפילו נגרם טבח עם, אבל הם לא עשו את זה כי הם משחקים משחק כפול לרשתות החברתיות, הם בעצם מצד אחד, כל הדברים האלה, בואו נודע, הם מביאים להם הרבה כסף, הם מביאים טראפיק לאתרים האלה, ויש לאנשים סיבה להיכנס בגלל זה. אני חושבת שאותה נקודה הייתה נקודה מכריעה, בגלל שלפתע הם הבינו שהם לא רק בעלים של עסק שהוא רשת חברתית, אלא הם גם אנשים אמריקאים, אזרחים אמריקאים, ולפתע הם ראו בעצם שהפרקטיקה שלהם היא הולכת כאילו לשנות את החיים של כל אזרחי ארצות הברית, אם הם לא ידעו לעצור את זה, כי זה יעבור לנקודה שהיא על חזור. אז אני חושבת שזה נעשה מעט מדי ומאוחר מדי, אני חושבת שמה שאילון מאסק החליט לעשות נעשה שוב בצורה פופוליסטית, למשל הוא שאל, האם אתם רוצים שנחזיר אותו וכו וכו, אנחנו יודעים שבשאלות כאלה שהן לכאורה רצון העם, זו שאלה שהיא מרדדת שיח כמו שרק האינטרנט יכול לעשות, אני לא חושבת שזה לא צעד חכם ולא צעד נבון, אבל זה המצב.
Can't tell me who I can love and who I can't love. You can't say, you can't force your pain on everyone else. Jewish people, forgive Hitler today. Let it go. Let it go. And stop trying to force it on other people. Good night.
למי שלא מכיר, הקטע ששמענו עכשיו פורסם על ידי קניה ווסט בטוויטר, ובו לעיני רבים הוא ביזה את זיכרון השואה. אז כן, יש כאלה שיגידו שהוא מימש את זכותו לחופש הביטוי, אבל בעצם הוא פגע בזהות דתית שלמה.
אריק, תודה שהצטרפת אלינו. אבל לפני שנשאל אותך בעניין, בן, איך בעולם פועלים מול תרבות השיח? ניסו אולי לפעול באמצעות חקיקה?
אז כן, עדן, תראה, אני אפתיע אותך. זוכר שהייתי בספרייה? אז מצאתי שם מאמר של ענת ליאור משנת 2020, שבו היא הזכירה שיש התנגדות בעולם לחקיקה שתגביל את חופש הביטוי ברשתות. עכשיו, למה בעצם? כי עולה שם שבעקבות החקיקה, אנשים יחששו להביע את דעתם.
אריק, מה אתה חושב על חקיקה? זה נראה לך אפשרי?
אני יודע מניסיון שזה מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי למשפטנים, לעורכי דין, להיכנס למקומות האלה, גם כי זה חברות אמריקאיות, והן משודרות לכל העולם, וגם בגלל שהחברות עצמם, הן בנו את הפלטפורם בצורה שיהיה בעיה לאכוף עליהם חוקים. הבעיה השלישית היא בעיה פוליטית, שהפוליטיקאים לא ירצו לאכוף או לחוקק חוקים, כי הפוליטיקאים תלויים ברשתות.
ובכל זאת, מה עושים? אז באמת, לאחר ביקורת קשה, בפייסבוק הקימו צוות מייעץ שתפקידו לנטרל שיח הפוגע בזהויות שונות. אגב, אותו צוות גם קיים בטוויטר. עד שאילון מאסק, המיליארדר שרכש את החברה, פירק אותו. אז עכשיו אתם בטח שואלים מי אחראי לפיקוח על השיח בטוויטר? הוא, מאסק הוא אחראי הבלעדי על השיח. מוזר, נכון?
אוקיי, אבל בכל זאת, מה הפתרונות האפשריים לנוכח המצב?
הרי היו מקרים בעבר, אם כל העובדים מתאגדים, החברה תשנה את המדיניות שלה. לכן צריך להביא את העובדים למקומות האלה, צריך לדבר איתם, צריך להראות להם מה הבעיות. צריך להראות להם דוגמה, עניין קניה ווסט, להראות להם את הדברים, כאילו פשוט לבוא וששמעו מישהו שנפגע מזה, שיראו את הדאטה, את הנתונים של אנשים שנפגעים, שיראו את הקושי שיש, שקיים. בפתרונות יש לכם מלא כסף, יש לכם מלא אמצעים טכנולוגיים, סבבה, בואו נבוא ביחד, בואו נייצר עכשיו אתר לסייע במניעת אלימות ברשת, בואו נעשה אפליקציה, תוכנית מדרכה בבתי ספר שאתם מלמדים. אני חושב שהרבה פתרונות צריכים להגיע בכיוון הזה בשיתוף פעולה עם חברות הטכנולוגיה ועם גורמי חברה אזרחית.
אז מה הבנו מהפרק הזה? הרשתות החברתיות הן כלי נפיץ לשיח פוגעני נגד מיעוטים ובהם גם היהודים. מה יכול לעזור? אכיפה באמצעות חקיקה ככל הנראה לא בזמן הקרוב. אבל מה שכן, העובדים והחברה האזרחית הם כוח, והם בהחלט יכולים להשפיע. מה שנותר לנו הוא רק לקוות שהרשתות יהפכו למקום מלמד ולא מפלג. תודה רבה שהייתם איתנו היום.